תשומה בפרחים אדויה עם הרצילי יבשות לאבא וחמה ולבנה ידויה ופנימים של כל חסד הם וגם של עדנתיה וליבי אחנה ולך אדישנה וגם של עדנתיה אום ניתנו בך יודיסקי כל בריאה
Idam Gurat Namandala Kamitriya
Goya Ati Yasi Mithakhi Labuda Badama Upasanda Labi Eniskutam Shetome Masai Likhli Leha Leman Kol Amriya Goya מפתחי ועבוד אבדם אהוב הסנדה תביא אלי זכותם שטוב במעשי לכבי ללמה למען כל הבריאה ועבוד אבדי עשי מפתחי ועבוד אבדם אהוב הסנדה תביא אלי זכותם של טוב במעשי ולכלי להמה למען כל הבריאה.
ערב טוב, ברוכים הבאים. מאוד נפלא לפגוש אתכם שוב ומאוד נפלא לחזור לחומר הזה. אנחנו מתקרבים לסיום של הספר. הקורס הזה והקורס הבא נסיים אותו. יש פה כמה מכם שהצטרפו לקורס, השלימו את כל הקורסים הקודמים ואת כל המטלות וכך הלאה. והיו כמה מכם שניסו להשלים את קורס 6 והוא בגלל תקלה לא היה על האתר. אחרי התלבטות אז החלטתי לתת לכם להצטרף, אבל בתנאי שכל אחד מכם שלא ישלים עדיין את כל המטלות עד סוף קורס 6 מתחייב להשלים אותם בחופשה הקרובה לפני קורס 8. אז אם אתם יושבים כאן ואתם בקטגוריה של מי שעוד לא השלים את כל המטלות, כולל קורס 6, אז אני מניחה שאתם מסכימים לתנאי הזה, שזה יהיה לימוד שלם. אוקיי? יש אלה היה אומר מזל?
מזל.
אז כמו שאני מקווה ששמתם לב, הכיתות האלה הן מכילות חומר מאוד חשוב בהשכלה הבודיסטית שלכם. הרחבות מאוד חשובות למה שניתן בקורסים של ACI. ולא שאנחנו ממצים את הכל, אבל נושאים חשובים שאנחנו נכנסים אליהם כאן הרבה יותר לעומק. ואני עצמי אמנם למדתי את החומר הזה בעבר, ואפילו לימדתי אותו בניו יורק לפני כמה שנים. אבל עכשיו כשאני חוזרת אליו, אני מכינה אותו בשבילכם עם התרגומים ועם הכל, זה קורס אחר ממה שלימדתי בניו יורק, עם הרבה יותר העמקה והעשרה. עשיתי מאמץ מיוחד בתחילת הקיץ, מיד כשבאנו לארצות הברית, ישבתי וערכתי את הקורסים 5 ו-6, את השמע. אחרי שאתם ערכתם כמובן עריכה ראשונה, אז אני עברתי עוד פעם. וכדי שזה יהיה זמין לציבור. הקורסים האלה, אני חושבת שהם תרומה חשובה לבודיזם בארץ, הם מאוד חשובים. אז אני שמחה שאתם כאן ומגלים התלהבות לחומר הזה. יש לכם 14 שאלות בשיעורי בית הפעם. זה שיעור די עמוס, מכסה הרבה נושאים. אני חושבת שהשיעורים הבאים יהיו פחות עמוסים, זה פשוט יוצא ככה. תהיו מוכנים לעבוד קצת, כן? אז יש משימות של שיעורי בית, יש משימות של פולמוס, הפעם זה שעה, כי יש הרבה נושאים בשיעור הזה, ועוד משימה שתכף נדבר עליה. תעצמו לרגע את העיניים. הרגיעו את הגוף ואת הנשימה. ושאלו את עצמכם שוב, למה אתם יושבים כאן? למה כל המאמץ הזה? ראו שכל אדם שאתם אוהבים בעולם הזה, שאני מקווה שזה כל הברואים, הם ברכבת המהירה לקבר, ובדרך הם יסבלו. גם אם יש כרגע זמנים טובים, זה רק אקסידנט. הזמנים הטובים הם אקסידנט. הנורמה זה סבל בסמסרה. וכל דבר בסמסרה, או שהוא כרגע סבל, או שיהפוך לסבל. וזה ככה נכון עבור כל אחד מאיתנו, וזה ככה נכון עבור כל הברואים. וכל אחד מהם תלוי בכם, ותלוי בתרגול שלכם, ברצינות שלו. ובמוטיבציה שמאחוריו. ובסופו של דבר, הדרך לעזור לברואים זה להשקיע את כל המאמץ הדרוש ולראות ריקות ישירות. ולהביא את עצמנו להערה כדי שנוכל לעזור להם. באופן אולטימטיבי. אז שימרו את המוטיבציה הזאת ופיקחו את העיניים. ואם אתם זוכרים בלימוד שלנו, עוד בלימוד של ACI, כשאנחנו מדברים על סבל בסמסרה, אחד הדרכים לתאר סבל זה על ידי שלושת סוגי הסבל. סבל של סבל, מה שנקרא דוניאל גידוניאל, גירוי דוניאל, שזה הסבל של שינוי, וקיאבה דוג'י דוניאל, שזה הסבל החדור. שהראשון זה הסבל של, נאמר, כאב פיזי או כאב של אובדן או פרידה, שכולנו מכירים בזה שזה סבל. ישנו הסבל של השינוי, שבדרך כלל פירושו כל דבר טוב שיש לנו נצטרך להיפרד ממנו. אבל לא רק, אם מתרגלים יכול לקרות כיוון הפוך, בשביל זה אנחנו מתרגלים. ויש את הסבל החדור של שינוי מרגע לרגע. שינוי מרגע לרגע, כי כל רגע נקבע על ידי קרמה שמפשילה באותו רגע, ועל הקרמות האלה נזרעו מזמן, ואין לנו ברגע ההווה שליטה עליהם. אז זה סבל חדור. וכשבאים דברים ומופיעים, והם לא רצויים ולא נעימים, ואנחנו אז באים ללמה ומה לעשות, את זה זרעתם מזמן. אם זה... העצה היחידה שאני יכולה להקביע את זה, תבואו אל זה בחוכמה. תבינו מאיפה זה בא, ועכשיו תשנו כיוון. זה זרעתם מזמן. אבל אם אתם פה, אתם יוצרים לעצמכם הזדמנות לשנות כיוון. באופן משמעותי. אז כבודיסטים, כשאנחנו לומדים את כל הנושא של קרמה וריקות, ובוודאי כשלומדים טנטרה ומתרגלים טנטרה, אז זה נותן לנו את הכלים להיפטר מכל הצורות של הסבל, במיוחד מזה החדור שהוא כל רגע ורגע, כל הזמן. הסיבה שאין לנו שליטה על מה שקורה, כי זה הפשלה מן העבר, ופעלנו בעבר מתוך בורות. לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים. והיינו מונעים לגמרי על ידי דחפים של האגו. מה שקראנו דנזין, אחיזה בעצמי. האחיזה בעצמי דחפה אותנו כל הזמן לשבור נדרים ולפעול בניגוד לחוקי הקרמה ובניגוד לחוקי המוסר כדי להשיג את שלנו. וזאת הסיבה לסבל שלנו כרגע. אז הפתרון לזה כמובן זה להבין איך המנגנון הזה עובד, ולהפסיק צורת ההתנהגות הזאת, ולהתחיל משהו אחר. אז הדן זין הזה, האחיזה הזאת בעצמי, גורמת לנו לחשוב שאנחנו איכשהו נפרדים מאחרים. ואנחנו נותנים משקל לגמרי אחר לסבל שלנו לעומת סבל של אחרים. או סבל של הקרובים לנו, לעומת סבל של הרחוקים מאיתנו. אבל זאת רק אי הבנה. ולמעשה, כשקורה לנו משהו שמאוד מכאיב, או למישהו קרוב לנו קורה משהו שמאוד מכאיב, אז אנחנו מאוד סובלים. אבל האמת היא שכל היצורים סביבנו סובלים. וזה רק אשליה אופטית שזה קרוב וזה רחוק. ולמעשה, כשאנחנו קולטים את מלוא זוועה של סמסרה, אנחנו צריכים להתייסר כל הזמן, אלא שזה לא מועיל כל כך. אבל זה יכול להניע אותנו לעבודה רצינית, לעבודה עמוקה, ולבחירות טובות. אז אנחנו יוצרים אובייקטים, אנחנו נותנים להם ממשות נפרדת מאיתנו, ולא רק שאנחנו נותנים להם ממשות נפרדת מאיתנו, אנחנו שוכחים את הראיות שלהם, את זה שהם כל הזמן במצב של השתנות מתמדת. אנחנו שוכחים שהם לגמרי באים מהשלכות שלנו ומזרעים שלנו. אנחנו שוכחים שהם לגמרי באים מהמיינד שלנו, ורואים אותם כשמה ממשיים, קוראים עם ממשות משלהם, עם טבע משלהם. בלתי תלויים בנו. אז זה הדנזין, האחיזה בעצמי, זה האחיזה בעצמי כנפרדת מכל שאר הדברים. וזה יוצר את ההוקרה העצמית, בגלל האחיזה בעצמי יש הוקרה עצמית, שבמילים אחרות אנוכיות, וזה יוצר את כל הסבל שלנו. ובשביל זה כל הלימוד, בשביל זה בא בודה ונתן את הלימוד, בשביל זה ישר מסתכם על השילה וכתב את הספר שלו. כל מורה ומורה, מכל אין ספור המורים הבודיסטים, זה כל מה שהם עושים. הם לומדים ומתרגלים כדי להעביר את הידע הלאה, כדי שאתם תוכלו ללמוד ולתרגל ולהעביר את הידע הלאה, כדי שאנשים לא יצלחו לסבול בעולם שלכם. אז מסטר קמאלה שילה, בקורסים הקודמים, אם אתם זוכרים, הוא מדבר הרבה על אנטידוט לסבל. אבל בסופו של דבר זה מתמצא בשלושה דברים שאתם כבר מכירים אותם. זה תו, סם, גום, סום. תו, סם, גום, סום. אבל הטיבטים הם עושים הפוך, הם מתחילים עם יד פתוחה ואז הם מקפלים. כן. אז תו, סם, גום, סום, שלושה דברים. תו זה להקשיב או ללמוד, סם זה להרהר, וגום זה למדוד, לעשות מדיטציה. אז אלה שלושה אנטידוטים שהם הולכים בסדר הזה. קודם אתם יושבים ושומעים את הלימוד שעובר מפי המורים אליכם. אחר כך אתם מהרהרים במה ששמעתם. בודקים את זה, שוקלים את זה, בוחנים את זה, מפקפקים בזה, מתפלמסים על זה, בוחנים ספקות, כל התהליך הזה של ניתוח, הרהור, השוואות. הייתי אומרת שכאן גם כלול השלב של להתרגל, מה שאנחנו קוראים לבשל את זה, כי לפעמים סתם לוגיקה פשוטה לא מספיק עוזרת, צריך פשוט להתרגל לזה. יש אליי, הוא אומר, well, get used to it, להתרגל, אבל get used to it זה לא משהו שקורה מעצמו אוטומטי, זה לא קורה אחרי שאתם משקיעים את המאמץ של ההרהור. של ההתבוננות, של הניתוח, ואולי שומעים את זה שוב ושוב ושוב, לפעמים צריך לשמוע את זה שוב ושוב ושוב, הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים. אז זה הטוב והסם, ובמיוחד ספציפית כשאנחנו מדברים על ריקות, כן? אז קודם אתם שומעים הסברים על ריקות, שהם לא כל כך מסובכים, אחר כך ההרהור על ריקות, זה כבר דורש קצת משמעת, זה דורש להתיישב על הכרית ולעשות את האנליזה ולחשוב, ועשינו מזה קצת בקורסים הקודמים, ב-5 וב-6, נכון? ועשינו הרבה ניתוחים, אנליזות של ריקות. אבל בסופו של דבר, הדבר שיחסל את סבלנו זה הגום. זה האנטידוט הישיר, השלישי. השניים הראשונים לא מספיק חזקים, רחוקים מלהיות חזקים. זה רק התחלה, אבל יש רמות של סבל. את הסבל החדור, כדי לחסל אותו, אנחנו צריכים להגיע לראייה ישירה של ריקות, וזה דורש מאמץ מאוד רציני של מדיטציה. קודם כל להשיג את השלווה המדיטטיבית, ואחר כך את המדיטציה של תובנה, בתקווה שהם יובילו לראייה ישירה של ריקות. והלימוד הזה מגיע אלינו, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, כמה אנחנו ברי מזל, שהוא מגיע אלינו משושלות מאוד תאורות. יש לנו מזל עצום, אדיר, לא יאומן, להיות בתוך השושלת הזאת של הלימוד במסורת הטיבטית, ששם הלימוד נשמר לצורה יוצאת דופן ביקום כולו. בגלל התנאים המיוחדים שלהם, ועבר בצורה מאוד נאמנה ומסורה דרך דורות של מורים. מה גם שאנחנו התמזל מזלנו ליפול ללימוד של ג'יצון קאפה, שהוא בכלל סי אנושי. וכמובן הכל חוזר אחורה לבודה, והטיבטים במיוחד עשו מאמצים מאוד גדולים לשמור על אותנטיות ועל ניקיון. שהשושלת יהיה נקייה ושלימוד יהיה נקי. אז לי ולכם יש מזל יוצא דופן ליפול לתוך השושלת הזאת. אז כאמור, מבין שלושת האנטידוטים תוסם גום, גום זה האנטידוט הישיר. וזה איפה שאני חושבת, אז עזב אותנו מאסטר קמאלה שילה בסמסטר הקודם, פחות או יותר. בסמסטר הקודם, דיברנו על תובנה, על מדיטציה של תובנה. אנליזות שעושים לפני מדיטציה של תובנה וגם בזמן מדיטציה של תובנה. עושים אותם בהתחלה בשלב של הסם, של היהור, ואחר כך שכבר השגנו שינה, חוזרים ועושים אותם בתוך המדיטציה. ובסופו של דבר, עלינו לשלב את השינה, את המדיטציה הטובה שלנו, עם האנליזה, וכשעושים את זה טוב, אפילו העוצמה של הריכוז מתעצמת עוד יותר לעומת השינה, וגם העונג מתעצם עוד יותר לעומת השינה. אז יושב הבודיסטווה במדיטציה של התובנה, והמדיטציה שלו מאוד עמוקה, והעונג שלו רב, והוא עושה את האנליזה של הריקות בתוך המדיטציה, ברבדים השונים שלה, וככה חלפנו עליהם ביעף בסמסטרים הקודמים, שני סמסטרים. ואתם זוכרים מה קורה? בתוך המדיטציה, שהיא מאוד עמוקה, הוא מוכיח לעצמו שהדברים, נאמר, הגוף שהוא חשב שקיים, לא באמת קיים כמו שחושבים שקיים. למעשה, אין לו את הקיום שאנחנו חושבים שיש לו, והוא מגיע לשכנוע עמוק בתוך המדיטציה שלו. מגיע לתובנה, לא סתם שכנוע עמוק, תובנה שהדברים אין להם את הקיום שאנחנו חושבים שיש להם. הם נעלמים לו בתוך המדיטציה, בגלל האנליזה הטובה. בחוויה שלו הם נעלמים. ואז אמרנו שכשזה קורה, יש סכנה לבודיסטווה, יש סכנה שהוא ייפול לניהיליזם. כי הוא ראה ישירות במדיטציה שלו, של הדברים אין את הקיום שהוא חושב שיש להם. אין שם. הם נעלמים. אז פה, מאסטר קמאלה שילה עכשיו חוזר על עצה שאנחנו כבר ציטטנו מפבונקה רמבוצ'ה קודם, שבאה מדיסנקאפה, אבל אצל מאסטר קמאלה שילה זה בא עכשיו. עכשיו הוא אומר, יושב במדיטציה של תובנה, סיימת את המדיטציה. לפני שאתה קם, לפני שאתה אפילו פוקח את העיניים, הוא אומר, עכשיו, במחשבה שלך, חזור לחשוב על המציאות הכוזבת, על המציאות הקונבנציונלית. כי כמו שאמרנו, בתוך המדיטציה, בודיסטווה הגיע למסקנה שהדברים, אין את הקיום שהוא חשב שיש להם, הם בכלל נעלמו לו. והוא אומר, עכשיו אתה צריך לזכור שאומנם אין להם את הקיום שחשבת שיש להם, אבל יש להם קיום קונבנציונלי. עדיין אני יכולה לגעת בעצמי ואני מרגישה את התחושה, או אני יכולה לשתות כוס מים ואני מרגישה שהמים מרווים את עצמה. אז התהליך הזה של לזכר שוב במציאות הקונבנציונלית מונע מאיתנו מליפול לקיצוניות של הניהיליזם, שאומרת ששום דבר לא קיים, ושיש סכנה ליפול אליה אם לא מקבלים את הלימוד הזה מראש. ואז, זה במקרה שתקבלו היום, הוא אומר משהו מאוד מעניין, יש עוד תוצאה למחשבה הזאת על המציאות הקונבנציונלית, שבאה בסוף המדיטציה של התובנה. ומה שמעניין, הוא אומר, זה מביא לחמלה. זה מעלה רגש של חמלה עמוקה. שזה עשינו כבר בהתחלה, זה היה קודם. כן, התחלנו את כל הספר מהמוטיבציה של חמלה. אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו כבר די, אנחנו כבר רואים ריקות, וכמעט, זה עוד לא דרך הראייה כאן, אנחנו עדיין בשלב של מדיטציה של תובנה. בסמסטר הזה נגיע לדרך הראייה בשיעור האחרון. אבל עכשיו בשלב הזה, הוא שוב מדבר על חמלה. אז יש לנו חמלה בהתחלה, יש לנו גם חמלה באמצע, דיברנו כל הזמן על שיטה וחוכמה, נכון? כל הזמן על השילוב הזה שהוא חיוני להצליח בדרך. ועכשיו אנחנו כבר כמעט בסוף, כמעט בדרך הראייה, שוב חמלה. אלא שזה לא אותה חמלה. זאת אומרת, החמלה היא כלפי היצורים וכך הלאה, אבל המיינד שאיתו אנחנו באים אל החמלה הזאת הוא אחר. אז אם בהתחלה, כשדיברנו על חמלה, זה היה כדי להניע את עצמנו לתרגל. כמו שעשינו למשל היום במדיטציה, בהתחלה. כדי להניע את עצמנו לתרגל. אם אתם זוכרים, דיברנו אז בהתחלה שאנחנו לא רוצים רק לעשות את התרגול למען עצמנו. לזה אין מספיק כוח, אנחנו נפסיק אותו די מהר כי זה קשה. אז אנחנו צריכים מניע יותר חשוב מאשר רק עצמנו. וחוץ מזה אנחנו גם צריכים לצבור המון חסד כדי להצליח בתרגול. אז אנחנו צריכים להפנות את הפוקוס על הברואים. ובכלל, אלה מכם שעשו לרונג, הרבה מכם אומרים שהיה קשה. למי היה קשה? אז למה נשארתם? לקחו את הטלפון. אבל לא סגרו אתכם על מנעול, אתם יכולים לקום, אתם לא חייבים לבוא לשבת על הקריר.
בגלל החמלה.
בגלל החמלה. התקווה היא שגם על אחרים, אבל קודם כל על עצמכם. כי אתם כבר מכירים קצת הסמסרה. כי מי שחושב שהכל טוב בסמסרה, הוא לא יושב בלרונג שקשה לו. תרגול מדיטציה בהתחלה הוא לא כל כך קל. המיינד הולך לכל הכיוונים, או שהוא נרדם, או שהגוף כואב, או שכל מיני הפשלות אחרות קורות. תרגול מדיטציה בהתחלה, אוכלים די הרבה קש עד שנכנסים לתלם. אחר כך שכבר נכנסים לתלם זה משהו אחר, זה כבר מענג. אבל עד אז, אנחנו צריכים את התמריץ הזה של החמלה, של המחשבה, של הבודיצ'יטה וכך הלאה. אז זה היה אז, אבל מה קורה עכשיו? עכשיו כשהבודיסטווה כבר מבין היטב ריקות, עדיין לא בראייה ישירה, אבל מאוד קרוב, ויש הבנה מאוד עמוקה חווייתית של ריקות, יחד עם ההבנה של ריקות, באה ההבנה איך ריקות וקרמה הולכים יד ביד, וההתאבות המותנית, ריקות והתאבות מותנית הולכים יד ביד. מאיפה בא הסבל של הברואים? אם קודם ראינו אותם סובלים ורצינו לעשות משהו בשבילם, עכשיו אנחנו מבינים למה הם סובלים. אנחנו מבינים ישירות למה הם סובלים. וככל שאנחנו מבינים יותר ריקות, ככה יותר אנחנו מודעים לטירוף שבו פועלים האנשים. שכל הזמן רוצים עושר ועושים בדיוק הפוך. וגורמים לעצמם סבל כל הזמן. אז ההבנה עד כמה הם זקוקים לי נהיית ממשית, נהיית קונקרטית מאוד. הם לא מבינים, הם מטורפים, אני חייבת לעזור להם. קודם זה היה יותר, אוקיי, הם סובלים, ואבודה אמר שאני יכולה להגיע למצב כזה. פה אני כבר רואה ישירות איך הם גורמים לעצמם את הסבל. אז זה אספקט אחד, שאני מבינה הרבה 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 יותר לעומק, איך כל האנשים סביבי גורמים לעצמם סבל, בכל רגע ורגע, ועד כמה הם זקוקים לי. אבל יש עוד תובנה שבה, אתם זוכרים, אנחנו בשלב של תובנות, יש עוד תובנה שבה, והיא שהם כולם באים ממני. הם כולם, כל המסכנים האלה באים ממני. אז זאת חמלה כבר לגמרי אחרת. היא הרבה יותר דומה לחמלה הזאת שאין לה מושא. הם לא שם באמת מצד עצמם. אני מייצרת עולם עקום. עולם סובל. זאת חמלה שמבינה שאני יכולה להשיג שליטה בעולמי. במצב רגיל אין לנו שליטה. הקרמות מפשילות, נזרעו מזמן, אין לנו שליטה. אבל פה, בשלב הזה, לבודיסטווה מבין שיש דרך להשיג שליטה. שזה במילים אחרות, יש דרך לצאת מהסבל. שבמקום ללכת ולדבר על שלום, לשיר על שלום ולצעוד שלום, אני צריכה לשבת על הכרית ולעשות שלום. כי זאת הדרך היחידה שיהיה בסוף שלום. בלי להוריד מערכם של כל הדברים האלה שקורים שהם נפלאים, הם זורים זרעים, חשובים ביותר. אבל אולטימטיבית, מה שיביא את הדברים האלה זה אם אני אעשה את המדיטציה שלי. והעובדה שאנחנו מתחילים להיות עדים לכל היוזמות האלה והמאמצים האלה של שלום, הם נראים לנו כאילו שמה בחוץ, מישהי קמה והתחילה לשיר, אנחנו משליחים אותה. אנחנו יוצרים אותה במדיטציה שלנו, בתרגול שלנו. וככל שנעמיק את התרגול, נתחיל לראות אותה בחוץ, כי אנחנו נתחיל להשליך דברים כאלה בחוץ. כי אנחנו מחסלים אחד אחרי השני את זרעי האלימות בליבנו, ואת זרעי הבורות בליבנו. ואז הבודיסטווה, שרכש את התובנה הזאת, מבין שכל מה שקורה בעולמו תלוי בו. זה סוג החמלה שעליה אנחנו מדברים כאן. חמלה שהיא כבר מאוד חזק מהולה בחוכמה ובהבנה. היא הרבה יותר עוצמתית, לאין שיעור יותר עוצמתית מאשר החמלה בהתחלת הדרך, כשאנחנו עצמנו לגמרי טובלים בבורות. אנרגיה אחרת לגמרי, זה כבר יותר ברמה של פלקסם נמדק, ברמה של, זה הכל תלוי בי עכשיו, הכל תלוי בי. אז עכשיו, מאסטר קמלה שילה בשלב הזה עובר לתאר את הבודיסטווה המאסטר. הוא מצטט מסוטרה, שנקראת ענן אבני חן. מאסטר קמלה שילה מצטט את הבודה. הוא אומר, מתי הופך הבודיסטווה למאסטר של היעדר עצמיות? וזה שם בתוך הסוטרה יש שיחה. או בן למשפחה אצילה. זה קורה כאשר הבודיסטווה בוחן נכון באמצעות החוכמה את הגוף הפיזי, את הרגשות, את ההבחנות, את הגורמים המנטליים ואת ההכרה. מזכיר לכם משהו? סוטרות הלב. כאשר הבודיסטווה בוחן את הגוף הפיזי, הוא לא מוצא לו התחלה, הוא לא מוצא את מקורו ולא מוצא את סופו, ובאותו האופן הוא לא מוצא שום התחלה להרגשות, להבחנות, לגורמים המנטליים ולהכרה, הוא גם לא מוצא את מקורם ולא את סופם. בסופו של דבר, הבודיסטווה הופך למאסטר שכזה באמצעות חוכמה, אשר לעצמה אין שום התחלה, אפילו החוכמה שבאמצעותה הוא מבין את הדברים האלה, גם היא אין לה קיום עצמי כלשהו, וגם אין שום חוכמה אחרת שמשיגה זאת. כל זה הוא מבין. אז זה הבודיסטווה המאסטר. ואז כתוב, הוא כותב כל כך יפה, הוא אומר, אחרי כן נוצרת חמלה גדולה בליבו. והוא חושב, אלו שהם בעלי תודעה של ילד, זאת אומרת, כל הסוסוקאוס, הילדים, שעוד לא ראו קוד, מאמינים לגמרי בדברים מתפקדים, שבעצם אין להם שום טבע ממשי. ולכן הם ממשיכים לנדוד בכל פינותיו של גלגל היגון, וחווים סוגים רבים של סבל, ואז הוא מחליט בליבו, יקרה אשר יקרה, אני חייב להשיג ידע כל, כדי שאוכל להנחותם להבין לעומקו את טבעם של דברים. ואז יש עוד שלב, שהוא מגיש מנחה ושבח ותהילה לכל בודה, לכל בודיסטווה שיש בנמצא, מקדיש להם את תפילה הנפלאה של סמנטה בדרה. סמנטה בדרה זה הבודיסטווה, כל מה שטוב זה התרגום של שמו, שהוא מגיש מנחות מאוד מאוד שופעות עתירות. ליבו מתמלא בהכרת תודה הזאת לבודה על הלימוד המדהים ועל התובנות שהוא משיג בזכותו. ואז הוא מקדיש את עצמו להשיג את השלמויות של נתינה והשאר, ולהשלים במלואם את המכלולים של חסד ושל חוכמה, של ליבם וריקות וחמלה. אז אמרנו, הבודיסטווה מבין היעדר עצמיות, מה שעכשיו יקרנו, הוא מבין את היעדר העצמיות של המצבורים, של מצבור הצורה, של המצבור של התחושות, של המצבור של ההבחנות, המצבור של הגורמים המנטליים והמצבור של המודעות. הוא מבין את הריקות של כל אלה. לא רק את הריקות, אלא שהם לא מתחילים, הם לא ממשיכים, הם לא מסתיימים, כל זה. וזה, כמו שראיתם, ממש כמו בסודרת הלב, הוא חוזר לשם. אז מכיוון שאנחנו כבר מתקרבים לסיום הספר של שלבי המדיטציה, אז אנחנו לא רוצים לפספס את הרכבת לגמרי, אז ננצל את ההזדמנות הזאת לחזור לסוטרת הלב. אני רואה שאתם שמחים. מה שאתם תקבלו זה דף אחד שהוא לא כל הסוטרה, הוא רק החלק הראשון של הסוטרה. אז אני חילקתי אותה לשישה חלקים, בין הסמסטר הזה והסמסטר הבא, אנחנו נלמד אותה בעל פה. לעברית ובתיבית. אני רוצה פעם אחת להקריא לכם את הטיבטית, את העברית אתם יכולים לקרוא לבד. את הטיבטית כדי שתשמעו איך זה נשמע. כדי שתבטאו את זה פחות או יותר כמו שצריך. ויש לכם פה אחד, שניים, שלושה, ארבעה משפטים בטיבטי. האחרון הוא קצת ארוך. דיקה דקי טופה דוצ'יקנה. צ'מדנדה גיאלפו קבנה ג'אגו פומפו רילה גיילון גיגנדון צ'מפו דן. ג'אנג צ'וק סמפה גנדון צ'מפו דן. טאפ צ'יק דו שוקטה. דצה צ'מדנדה סאבמו ננגווה שג'אווה. צ'וקי נמדה קיוטינג אצין לאן יום בר שוקסו. יאנג דצה, ג'אנג צ'וק סמפה, סמפה צ'מפו, פאק פא צ'ן רסיקוון צ'וק, שרב קיפה רולטו צ'ימפה סבנו צ'פר נמבר טאשי, פומפו נפו דדק לה יאנג, נוו ניקי, טומפר נמבר טאו. זה כל מה שאתם צריכים ללמוד בעל פה. בשבוע הבא, כל שבוע תקבלו דף כזה, עד שנגמר את הסונטרה. זה לא יהיה הכל בסמסטר הזה, חלק נשאיר בסמסטר הבא. אז איך שאנחנו נעשה את זה, זה שאנחנו נתחלק לזוגות, כל אחד תמצאו לכם זוג. אז עכשיו בתוך כל זוג, אתם תאמנו אחד את השני בלהגיד את זה בעל פה. זה התפקיד שלכם. ובשבוע הבא, תעשו את זה כאן בכיתה. בשבוע הבא הדף הזה יהיה לגמרי בעל פה מושלם, גם אצלי, ותבחנו אחד את השני. בעברית ובטיבטית. איך עושים את זה? קודם תקראו את זה לעצמכם. כמה פעמים? תקדישו לזה 10 דקות. 4 משפטים. בעברית אני מקווה שזה לא יהיה קשה. אבל בטיבטית זה אולי יהיה לכם יותר קשה. אני יכולה לעזור לכם אם לתת לכם את המשמעויות של כל המילים. בהקלטה מסודרת יותר איטית קצת. דיקה דקי טופי דוצ'יקנה. די כ זה מילים אלו, די זה אלו, כ זה מילים או דיבור, די כ. דקי זה אני, דק זה אני, אבל דקי זה על ידי. בטיבטית זה נשמעו על ידי, כי זה אינסטרומנטל, זאת אומרת על ידי, הסביל, הצורה הסבילה. די כ דקי, טופה, טופה אתם יודעים, זה להקשיב, לשמוע. דו זה זמן, צ'יק זה אחד, זאת אומרת, באחד הזמנים. כך שמוע שמעתי באחד הזמנים, זה תרגום קצת יותר ספרותי. צ'מדנדה זה כינוי לבודה. צ'מדנדה זה המנצח. לפעמים אומרים המבורך. גיאלפו זה מלך. איזה מלך? זה המלך שהבוסטן היה שלו איפה שהם ישבו. גיאלפו קבנה זה פעם, קבנה פעם. ג'אגו זה אנשרים. ג'אגו פונקו זה פסגת אנשרים. רי זה הר. לה זה מילת יחס, שם. תזכרו שהתחביר בטיבטית הוא הפוך. המנצח של המלך, פסגת אנשרים, ההר, על ההר. הפועל הוא בסוף, שוקטה, המילה האחרונה במשפט, שם הוא ישב. עם מי הוא ישב? גלון גי גנדון צ'מפו. גלון זה נזירים, נזירים מלאים. גנדון צ'מפו זה אספה גדולה, קהל גדול של נזירים. דן וג'אנג צ'ו סמפה גנדון צ'מפו. זאת אומרת, קהל גדול של בודיסטוות. טאפ צ'יקטו שוקטה. טאפ צ'יקטו זה פעם, שוקטה ישב, או שעה. זה המשפט הראשון. אני עוברת למשפט השני. די צה, באותו הזמן, צ'מדנדה, המנצח, סבמו, עמוק. ביחד סבמו ננגווה זה הביטוי שמתורגם פה, מודעות למה שעמוק. ננגווה זה משהו שמופיע, אבל פה זה מודעות למה שעמוק. שג'אווה, מה שנקרא, מה שמכונה. צ'וקי נמדרנג, צ'ו זה דרמה. צ'וקי נמדרנג זה אלימות של הדרמה. כי זה מילת יחס. וטינג את זין אתם יודעים, זה ריכוז, נכון? אז שקם בורח בהגיעה של ריכוז על מה שמכונה באלימות של הדרמה, מודעות למה שאנו. זה כשמסדרים את זה בעברית. משפט אחרון. מתחיל ביאנג. אז היאנג הזה פירושו וגם בעצם גם באותו הזמן ג'אנג צ'וב סמפה, שזה הבודיסטווה, סמפה צ'מפו זה מהסטווה, אני תרגמתי הישות הגדולה, כי זה תרגום מילולי, מהסטווה. אז הבודיסטווה, הישות הגדולה, פקפה זה כמו אריה, כמו נעלה, צ'נרזיק זה אבל כבשברה, וואנג צ'וק, השליט, השליט הנעלה. למה הוא שליט? כי הוא השתלט על כל הנגעים. השליט הנעלה וכבשברה. השליט הנעלה וכבשברה. באותו הזמן שקע גם הבודיסטווה הישות הגדולה, השליט הנעלה וכבשברה. שרב כיפרול תוצ'ימפה, שרב כיפרול תוצ'ימפה זה שלמות החוכמה. שרב לבד זה חוכמה, פרול זה שמעבר, ושרב כיפרול תוצ'ימפה ביחד אנחנו מתרגמים כשלמות החוכמה. עכשיו יש פה עוד פעם את הסאדמו, שפירושו עמוק. צ'ופר זה הניתוח הזה שאנחנו עושים במדיטציה. ניתוח עמוק, נמפר זה ניתח היטב או ראה היטב. זה מה שקראתי. ראה בשלמות זה צ'ופר נמפר. בעקבות אנליזה הוא ראה בשלמות. תא זה לראות. שינג זה עוד מילה לווה. פונקפו זה מצבורים, נאפו זה חמישה מצבורים, דדק אותם המצבורים, לה זה בקשר לאותם המצבורים, לה זה מילת יחס פה, יאנג זה צורת ביטוי בטיבטית, יאנג פה זה מחזק, לה יאנג הוא ראה ביחס לאותם מצבורים, נורוני, נורו זה מהות, גוף המהות, אם אתם זוכרים. נורו ני, ני זה מילה של עצם המהות, עצם המהות. כי טונגפה נמפה טאו, טונגפה ריקים, לגמרי ריקים. תא זה ראה, לראות. בסוף יש אור שזה לתפארת המליצה. מסיימים הרבה באור. אז הוא ראה בשלמות שחמשת המצברים של אדם ריקים לגמרי מכל טבע משל עצמם. של אדם לא כתוב פה בטיבטית, זה תוספת. אוקיי, אז זה מה שיש לכם פה. אוקיי. אז הבודיסטווה המאסטר, הוא רואה בשלמות את הריקות שלו, עדיין ברמה של תובנה, אז אי אפשר להגיד שזה בשלמות, זה עדיין לא בשלמות בשלב הזה, זה עדיין לא דרך הראייה. אבל בגלל שהוא עושה את האנליזה, וגם אבל הקדישברה עשה את האנליזה, וגם הבודה עשה את האנליזה, ובעצם עשו מדיטציה תובנה כאן. בשלב הזה הם עושים מדיטציה של תובנה, מסתכלים על כל המצבורים, ורואים שהם ריקים מכל טבע משל עצמו. אז יש לנו חמישה מצבורים, שהראשון שבהם הוא צורה, ואנחנו בשיעורים היום ובשאר השיעורים נעבור מצבור מצבור, נדבר על הריקות של המצבורים האלה. אז כבר עשינו קצת דיבור על ריקות, ועשינו את זה בשיטה של 24 נקודות, זה מה שעשינו בסמסטר הקודם. ועכשיו נעבור מכיוון אחר, אוקיי? יש הרבה הוכחות על ריקות, צריך הרבה כדי לעזור לנו לראות ריקות. אז היום נדבר על המצבור של הצורה, על הריקוד של הצורה. Okay. אם אתם זוכרים, מאסטר שנטידבה, כשלמדנו אותו, הוא מדבר על הקו שמפריד ביני ובין זולתי, נכון? ביני וזולתי. והוא מדבר על איך אנחנו צריכים ללמוד להרחיב את המעגל הזה, להרחיק מאיתנו את הקו הזה, לכלול יותר ויותר יצורים בתוך הקו הזה. ולהוריד את ההפרדה. אז הוא מדבר על הרחבת המעגל, אבל אם אנחנו מסתכלים על איזה מעגל הוא מדבר, אם אנחנו מסתכלים איך אנחנו תופסים את העולם, הפיזי כרגע, אנחנו מדברים על המצבור של הצורות, איך אנחנו תופסים את הצורות בעולמנו, אז אנחנו עושים אותו דבר עם כל אובייקט ואובייקט בעולמנו. אנחנו תוחמים קו, זה אני, זה לא אני. זה אני, זה מחוץ לי. הכאב הזה חשוב, הכאב ההוא לא חשוב, או פחות חשוב. אוקיי? וככל שאדם פחות קרוב אלינו, אז הכאב שלו פחות כואב לנו. ולהפך. אז אנחנו תוחמים את עצמנו במעגל קטן קטן סביבנו, וכל השאר זה מחוץ לנו. ואם אנחנו רוצים לדבר על ריקוד של צורות, או ריקוד של גופים פיזיים, וזה גופים של חיים, זה גם דברים לא חיים. כל דבר פיזי. אז זה טוב ללמוד איך אנחנו תוחמים אותם, איך אנחנו יוצרים את הקו הזה. טוב להתבונן, לעשות את האנליזה הזאת, איך אנחנו עושים את זה. למשל, תחשבו על מכונית. הדוגמה של מכונית זה בגלל שבספרות הבודיסטית מדברים על המרכבה או על העגלה, אז אנחנו עושים מודרניזציה, בלי לסלף את הדרמה. נדבר על המכונית. אז כל אחד יודע איך נראית מכונית, אוקיי? או שאולי אני אצייר מכונית. אוקיי, מכונית. אז ציירתי כמה צורות פה, נכון? ופה יש איזו צורה של קו ישר, או המישור של הגג, ופה יש את הגלגלים, למשל, וכל אחד מאיתנו צירף את זה ואת זה, הגלגלים והגג, כחלק ממכונית. אבל אם הייתם ציירת רק את העיגול, לאו דווקא הייתם חושבים זה גלגל של מכונית. נכון? אם אתם רואים צורה עגולה ושחורה, לא כל צורה עגולה שחורה היא גלגל של מכונית. לא כל צורה ישרה היא גג של מכונית. אז למה החלטתי לצרף את הדברים האלה ולעשות מהם מכונית? כי כשאני תיארתי לכם, אמרתי, אני הולכת לצייר מכונית. אז מראש אמרתי לכם, אני מציירת מכונית. כן, ואז אתם אומרים, אוקיי, אז זה הגג של המכונית, וזה הגלגלים של המכונית, אבל כבר הייתה מכונית. אז כשאתם רואים מכונית ברחוב, האובייקט שלי מכונית, מה בא קודם? התווית או האובייקט? זה דיברנו על זה קצת, נכון? אז אמא אומרת לילד זה אוטו, אבל קודם יש זה, ואז היא אומרת לו אוטו, לשים תווית. אבל בעצם התהליך הוא הפוך. בעצם התהליך הוא הפוך. קודם יש את התווית, או הרעיון, או המושג, או המונח, ואז אנחנו יכולים לראות מכונית. ובלי שיש לנו בראש את התווית הזאת, את המושג הזה, אנחנו לא יכולים לראות מכונים. ויש כאלה ניסויים שעשו עם איזה שבטים פרימיטיביים שמעולם לא ראו אוניות, והראו להם תמונות שהיו בהם אוניות, הם לא ראו את האוניות, רק אחרי שהסבירו להם וככה הם הצליחו להבחין באוניות. בציור הייתה אונייה, הם לא זיהו, הם לא ראו אונייה, כי לא היה להם את התווית. אז זה מה שאנחנו מלמדים בבודיזם, אבל בגלל שאנחנו כל כך מהר מתייגים, כהרף עין אנחנו מתייגים ומזהים, במיוחד אלה מאיתנו שזריזים, עוד יותר קשה לנו לתפוס את עצמנו עושים את השגיאה. אז שזה אני רוצה להביא לכם שיחת טד של מדען בריטי שחוקר איך המוח שלנו עובד, ובנה ניסויים להמחיש לנו שאנחנו נוכל לראות איך זה קורה בפועל. זה 17 דקות שזה קצת הרבה, ולא את הכל אנחנו צריכים. תקפוץ לדקה 5 בערך.
The apparently insoluble mystery of what consciousness is should start to fade away. At least that's the plan. So let's get started. What are the properties of consciousness? What should the science of consciousness try to explain? Well, for today, I'd just like to think of consciousness in two different ways. There are experiences of the world around us, full of sights, sounds, and smells, this multi-sensory, panoramic, 3D, fully immersive inner movie. And then there's conscious self, the specific experience of being you or being me, the lead character in this inner movie, and probably the aspect of consciousness we all cling to most tightly. Let's start with experiences of the world around us and with the important idea of the brain as a prediction engine. Now, imagine being a brain.
אם שמתם לב, הוא מדבר על prediction, חיזוי. זאת אומרת שהוא קודם הסביר קצת בערים שלא שמענו, ואתם מוזמנים להסתכל בזה אחר כך, ניתן לכם ללינק, תסתכלו, זה שיחת TED. אז הוא קודם הסביר איך יש איזשהו קירוב. המוח הוא לא שומע, האוזן שמעת, המוח לא שומע, המוח לא רואה. הוא מקבל מסרים דרך הנוירונים, שמצטרפים לכדי רעיון שיש לו קירוב שלו, יש לנו קירוב במוח של הרעיון הזה. ואז הוא אומר, זה מכונית. הוא עושה את זה מאוד מהר. אז זאת אומרת, המוח עושה תחזית של מה זה שהוא רואה. הוא מנבא מה זה שהוא רואה. הוא עושה פעולת קירוב מאוד מהירה, שהיא לרוב מדויקת, אבל לא 100% מדויקת, והם עשו מחקרים מאוד מעניינים, מאוד מעניין לשמוע את השיחה, היא קדושה בידע.
In the world. There's no light inside the skull, there's no sound either. All you've got to go on are streams of electrical impulses which are only indirectly related to things in the world, whatever they may be.
הפולסים, המסרים האלה במוח, הם לא קשורים ישירות למה שקורה בחוץ. חשוב. אין קשר ישיר למה שאני רואה.
So perception, figuring out what's there, has to be...
אז הנה, אז יש לו פה מצייר אוסף של עצמים, כן? ברז, מחפתח שוודי, אוסף של עצמים, ספל, ובדרך כלל הוא מצייר לנו את התמונה שאנחנו מכירים, שבדרך כלל אנחנו חושבים הם שמה בחוץ, ואני רק קולטת אותם, נכון? הוא בדיוק מצייר את החץ שאנחנו מכירים של הצורטון.
Process of informed guesswork in which the brain combines these sensory signals with its prior expectations or beliefs about the way the world is to form its best guess of what caused those.
אז המוח קולט את כל הרישומים האלה, מנחש מה זה הולך להיות ומשליך עליהם תווית, שם עליהם תווית.
The brain doesn't hear sound or see light. What we perceive is its best guess of what's out there in the world. Let me give you a couple of examples of all this.
שימו לב לדוגמה הזאת, היא מאוד טובה. תסתכלו על הצורה הזאת, יש לה פה לוח משובץ, וזה עצם שמטיל צל. אוקיי? ועכשיו הוא בוחר שתי משבצות. אתם רואים? שתי משבצות. איך הן נראות לנו? מבחינת הגוון, מבחינת הצבע. אחת כהה ואחת יותר בהירה, נכון?
Illusion before, but I'd like you to think about it in a new way. If you look at those two patches, A and B, they should look to you to be very different shades of grey, right? But they are, in fact, exactly the same shade. And I can illustrate this if I put up a second version of the image here and join the two patches with a grey-coloured bar. And you can see there's no difference. It's exactly the same shade of grey. And if you still don't believe me, I'll bring the bar across and join them up. It's a single colored block of gray, there's no difference at all.
בעצם אין הבדל בצבע בין שתי המשבצות שהן החיצים מראים. הם בדיוק אותו צבע, אותו גוון. אבל המוח שלנו הוא מנחש, הוא עושה קירוב ומשליך תווית, או שתואמת או שלא תואמת מה שיש שם בחוץ, בהנחה שיש משהו בחוץ. הוא מנסה להגיד לנו בכל השיחה הזאת, איך אנחנו מייצרים את המציאות במיינד שלנו, וזה בלי ללכת לבודה, מהמעבדה שלו.
So this isn't any kind of magic trickery, it's the same shade of gray, but take it away again, and it looks different. So what's happening here is that the brain is using its prior expectations built deeply into the circuits of the visual cortex, that a cast shadow dims the appearance of a surface, so that we see B as lighter than it really is. Here's one more example, which shows just how quickly the brain can use new predictions to change what we consciously experience. It depends as much, if not more, on perceptual predictions flowing in the opposite direction. We don't just passively perceive the world, we actively generate it.
That's all. מה הוא אמר? אנחנו מייצרים באופן פעיל את עולמנו. אנחנו לא יושבים שם פסיביים וקולטים אותו. הוא לא בא אלינו, אנחנו מייצרים אותו.
Experience comes as much, if not more, from the inside out as from the outside in. And there are experiences of being a continuous and distinctive person over time.
הוא מדבר על המודעות שלנו לעצמנו, והוא אומר, יש לנו בעצם כל מיני רעיונות, כל מיני תוויות אודות עצמנו. תווית אחת באה מהמודעות הפיזית שלנו, אודות הגוף שלנו. ולזה יש שני חלקים שהוא ידבר עוד מעט מבחוץ ומבפנים. זה אני כפי שאני מזהה עם הגוף שלי. אחר כך יש אני כפי שאני משקיפה על המציאות שסביבי. אני באמצע העולם כמובן, ואני משקיפה על המציאות שסביבי ומפרשת אותה ומסבירה אותה, ואני כמובן תמיד צודקת. יש את העצמי שיש לה רצונות ושאיפות ועדפות, זה גם תפיסה מסוימת, זה גם גקצ'ה מסוימת. יש את האני שמספרת סיפור, ככה ההיסטוריה שלי, ככה ההורים שלי, ככה החברה שלי, ככה המשפחה שלי. אז זה הסושל. הנרטיב סלף, מה שהוא קורא, זה הסיפור שאני מספרת לעצמי אודות העבר שלי, קודם גרתי פה, וכל הסיפור ההיסטורי שלי, אוקיי? אז רמות שונות של גקצ'ות, של אני.
...of memories and social interactions. Now, many experiments show, and psychiatrists and neurologists know very well, that these different ways in which we experience being a self can all come apart.
זה מאוד מעניין. אנחנו עשינו קצת מדיטציות כאלה, אתם זוכרים? היה לנו מה שאנחנו קולטים מהחושים. הסתכלנו על אובייקט וגם נששנו אובייקט, וזה היו אינפוטים שונים דרך חושים שונים, אבל איכשהו קשרנו את זה לאותו אובייקט, זה היה ספר, נדמה לי, אבן, כן. אז זה בדיוק מה שהוא מדבר. אז אנחנו, בעצם זה היה מערכת של אינפוטים שונים לגמרי, ואנחנו זיהינו אותם. אבל לפעמים אצל אנשים משתבש החיבור הזה. אז כל הזהויות האלה שהוא מנה, הגקצ'ות האלה שהוא מנה, שהן שונות, איכשהו אנחנו יוצרים האחדה, ולכל זה יחד אנחנו אומרים אני. אבל זה בעצם אספקטים מאוד שונים של אני. ויש אנשים שמסיבה כזאת או אחרת משתבש המנגנון, ואנחנו שולחים אותם לפסיכיאטרים, אבל פשוט התוויות קצת נפרדות, יש פחות האחדה שלהם. זה הכל. מאוד מעניין איך הוא מתאר, איך אנחנו בעצם יוצרים את המציאות, ותראו עכשיו בניסוי מאוד מעניין, תסתכלו.
Background experience of being a unified self is a rather fragile construction of the brain, another experience which, just like all others, requires explanation. So let's return to the bodily self. How does the brain generate the experience of being a body and of having a body? Well, just the same principles apply. The brain makes its best guess about what is and what is not part of its body. And there's a beautiful experiment in there.
המוח מנחש מה זה חלק של הגוף שלי ומה לא חלק מהגוף שלי. אתם שומעים מה הוא אומר? זה במעבדה הוכיחו. אנחנו מנחשים מה הגוף שלי ומה לא הגוף שלי. עכשיו תראו בציור הזה, יושב הבחור, אתם רואים, בחולצה הכחולה, הוא יושב, ועל יד שמאל שלו יש מחיצת דיקט, שהוא לא רואה את יד שמאל שלו. הדיקט מסתיר לו את יד שמאל שלו. ובאמצע יש יד מפלסטיק. והבחור עם החולצה הירוקה, עם הגב אלינו, מחזיק מכחולים ביד, ועם המכחולים הוא מבריש, תכף תראו מה הוא עושה, תסתכלו. תסתכלו, זה קורה מהר, תסתכלו טוב.
Here in science experiments, this is one you can do at home. All you need is one of these and a couple of paintbrushes. Now in the rubber hand illusion, a person's real hand is hidden from view, and that fake rubber hand is placed in front of them.
אז הוא, both... הוא לא רואה את היד שלו, אבל הוא רואה את היד מפלסטיק, אוקיי?
Hands are simultaneously stroked with a paintbrush while the person stares at the fake hand. Now for most people, after a while, this leads to the very uncanny sensation that the fake hand is in fact part of their body.
אז הם יצרו ניסוי שבו תוך זמן מאוד קצר הבן אדם חושב שהיד מפלסטיק היא שלו. בואו תראו.
And the idea is that the congruence between seeing touch and feeling touch on an object that looks like a hand and is roughly where a hand should be is enough evidence.
הוא מבריש, תסתכלו, הוא מבריש את היד מפלסטיק ואת היד שלו.
Is in fact part of the body.
ראיתם? תחזור על זה עוד פעם, תחזור דקה אחורה.
Touch and feeling touch on an object that looks like a hand and is roughly where a hand should be is enough evidence for the brain to make its best guess.
הראייה והתחושה עכשיו הוא הפריד ביניהם. הוא מרגיש את המכחול על היד שלו, אבל הוא לא רואה אותה, הוא רואה משהו אחר, אבל הן קרובות. והקירוב הזה מספיק בשביל לבלבל אותנו. תסתכלו.
Is in fact part of the body.
כן, זהו, עד כאן אתם מוזמנים להסתכל על זה אחר כך בבית. בקיצור, מה שהוא אומר לנו, זה שאנחנו עשינו את המכונית. אנחנו עושים את המכונית, וכמו שאנחנו עושים מכונית, אנחנו עושים כל דבר ודבר בעולמנו. וזה הוכיחו במעבדה. אז קודם היה לנו רעיון של משהו שיכול להסיע אותנו. קודם היה לנו רעיון שיש חפץ כזה. ואז הופיעה המכונית. ולא להפך. לא כמו שהאימא מסבירה לילד הקטן. אז אנחנו קודם רואים את הסימנים, את האינדיקציות, לפני שאנחנו רואים מכונית. כי עין לא רואה מכונית. מכונית זה מושג. עין רואה צורות וצבעים. השתקפות של ברק. זה מה שעין רואה. אנחנו רואים מציינים, ואנחנו מייצרים מהם מכונית. אוקיי, אז זה בקשר לריקוד של הצורה, ובשיעורים הבאים נדבר על הריקוד של מצפורים אחרים. סומה בפרחים התויה, עם הצירי יבשות הארבע, בחמה ולבנה היא התויה, ופנינים של כל חסד הן ראתה, וליבי יחנה ולחג ישנה, כן גם של אדמתיה, וליבי יחנה ולחג ישנה, כן גם של אדמתיה. או מיתנו בך לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תורה, איבן גורו לתנה מנדלה כמידיית היה.